שיחת חג עם אלעד כהן.
טוב ומועדים לשמחה, משפחת כל חי בארץ ובעולם, פסח כשר ושמח, וכמו שנהוג לומר בקרב בני קהילות עדות המזרח, יזכו לשנים רבות נעימות וטובות. נפתח את השידור היוצא דופן והמרגש הזה, ומיד גם תבינו למה יוצא דופן ולמה מרגש, עם ברכות לעוסקים במלאכה. עורכת המשדר הגברת אסתי פלד, המנהל הטכני שלנו דוד טוויטו שמדווה אותנו כאן, מנכ"ל קבוצת כל חי רב שמוליק טיקוצקי היקר, ומנהל התוכניות כמובן רב צלאל כאן, יחד איתכם מאחורי המיקרופון אלעד כהן. מאזינים יקרים, שנים רבות שאני זוכה בסייעתא דשמיא לשדר המון סוגי משדרים שונים ומגוונים במפעל התורה הזה הגדול בעולם כל חי, וזו לי הפעם הראשונה שאני יכול לומר לכם, מאזינים יקרים ואהובים, שזה רגע, באמת רגע מכונן כזה, מרגש כזה, עוד לא טעמתי מעולם בתוך כל הקריירה הרדיופונית רבת השנים שזיכה אותי השם יתברך. ובכלל, המסמך המרתק שנאזין לו מיד יחד משודר מתוך הקודש פנימה, לאחר שקיבלנו את הזכות להיכנס למעונו של גדול מזכה הרבים בדורנו, אביהם הרוחני של מאות ואלפי בעלי תשובה, אברכים, משפחות, מפעלי חסד העומד בראשם, ראש מוסדות יביע עומר וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל הגאון הרב יגאל כהן שליטה. חג שמח, מועדים לשמחה לכבוד מורנו הרב שליטה. שלום עליכם הרב.
שלום עליכם אלעד היקר וכל המאזינים והמאזינות היקרים של רדיו כל חי. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, אמן. בעזרת השם פסח כשר ושמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון,
אמן.
בעזרת השם שנזכה לראות את מאמר חזל בניסן יגאל ובניסן נתדים להיגאל עוד השנה, בעזרת השם הגאולה שלמה במהרה בימינו,
אמן אמן ואמן. בעזרת השם, קודם כל תודה לרב על הכנסת האורחים, על הזכות, אוהבים, מוקירים, מעריכים. חג פסח כבוד הרב, זמן גאולתנו, בניסן יגאלו, בניסן עתידין להיגאל, ומי יותר טוב ומה יותר סמלי לדבר על גאולה עם הרב יגאל. וחשבתי לעצמי שרבנו יגאל, יגאל זה בראשי תיבות אבא גדול לכל יהודי. באמת, רבים שותים בצמא את דבריו של הרב, מרגישים את הרב כאבא, מתחזקים, מתעודדים מהדברים. ובכל זאת הרב, תקופה לא פשוטה עוברת על עם ישראל. מצד אחד, שמחת חג, אנחנו מצווים ושמחת בחגיך. מצד שני, כל כך הרבה כאב לאחרונה, ושכול ויגון, ועין במרבוכה, ולב שמח, והכל מתערבב לנו. ואני מרשה עכשיו לעצמי, רבנו, להיות הפה של המאזינים. אני מתאר לעצמי עכשיו את המאזינים יושבים כאן מול הרב, וכולם שואלים, עד מתי הרב? איך אנחנו אמורים לנהוג? מה השם אלוקיך רוצה מעמך? איך אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך כל הספינה המטלטלת הזאת?
כן, 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 שאלה מצוינת. זו שאלה שאני שואל את עצמי כל יום ויום. היצר הרע לא רוצה שהמצב הזה ישתנה. הוא רוצה הוא אוהב את המאומה, את המבוכה, את הבלגן. לכן הוא מצייר לנו את הבעיה כגדולה ובלתי ניתנת לפתרון. אנחנו רואים שהמצב במדינה לא פשוט. מצד אחד מלחמה בעזה, מצד אחד גיוס בחורי ישיבות, מצד שלישי כלכלה, יוקר המחיה. זאת אומרת, מי שמחפש דאגה, וזה לא מה שאנחנו מחפשים, כן? כן, אבל מי שמחפש דאגה, יש לו מספיק סיבות למצוא. אבל האמת היא שהפתרון הוא פשוט, והוא לידינו, הוא רק צריך לעשות אותו בחוכמה. אין ישראל נגלים אלא בתשובה. כך מובא בגמרא במסכת יומא, כך פסק הרמב״ם. מה הכוונה אין ישראל נגלים אלא בתשובה? הגאולה הפרטית והגאולה הכללית של עם ישראל, צלויה בתשובתם של עם ישראל. אני לא מדבר כרגע לאנשים לא דתיים, אני מדבר עלינו, אנשים דתיים, שומרי תורה מצוות, חושבי שמו. כל אחד ואחד, בחלק שלו בעבודת השם, צריך לראות איפה הוא יכול לתקן. אנחנו לא נתקן את כל העולם. לתקן את כל העולם, ניסיתי פעם. זה לא קל. זה בלתי אפשרי, זה גם לא נכון. כי אתה אחרי יומיים תתייאש. עכשיו להחזיר בתשובה את כל עם ישראל, 16 מיליון, 17 מיליון יהודים, גם אם יש לך כוחות על מיוחדים, ואתה לא יודע, השם חנן אותך באיזה מתנה, במתנה מיוחדת, אתה יוצא בבוקר ומתחיל לעבוד, ואתה רואה שזה זה, זה בלתי אפשרי. נראה בלתי אפשרי. זה אפשרי בידי השם יתברך, אבל זה לא קורה. אבל באמת התשובה היא, בוא אנחנו, אני צריך לחזור בתשובה, לתקן משהו שאני יכול לתקן אצלי. כל אחד ואחד יכול לשפר בעצמו איזה משהו קטן. אני אתן דוגמה על עבודת השם בשמחה. כן. עבודת השם בשמחה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. כן, עכשיו אנחנו בעיצומו של חג, שבו אנחנו מצווים על מעלת השמחה. הרמב״ם אומר שעבודת השם בשמחה דבר גדול הוא. ומי שלא...
אמרתי פעם, כבוד הרב, הפסוק הזה שעכשיו הרב הזכיר, תחת אשר לעבודת השם לוקח בשמחה במקורו, מופיע בתורתנו הקדושה, אחרי כל המסע...
צריך כללות.
כל הכללות, השם ישמע. זאת אומרת, כל הכללות האלו,
אמת, אמת.
תחת אשר לעבודת השם לוקח בשמחה.
זה לא וורד, זה הפשט.
כן, כן.
זה הפשט. זה הפשט הפשוט של הפסוק. אז אני אומר, אנחנו, אני בא ומתבונן בן אדם חרדי, ולא נעים לי להגיד לו לחזור בתשובה, הוא צדיק, הוא ירא שמיים, הוא מוסר נפש על השם יתברך, מה פתאום אני אגיד לו לחזור בתשובה? נכון? אז כל אחד ואחד צריך לנסות לתקן את המעשים. אני אעשה חשבון פשוט, תראה. אני לא יודע חשבונות של עבירות של אנשים אחרים, או בעיות של אנשים אחרים. אני יודע על עצמי שהקדוש ברוך הוא בשנתיים האחרונות, מאז, במיוחד מהשביעי באוקטובר, גם לפני כן, אבל מאז השביעי באוקטובר, הביא לנו ניסיון לא פשוט, של כביכול צער. אם זה לא היה מגיע לי, לא היה קורה השביעי באוקטובר. זה החשבון, לי באופן אישי.
כן.
ולכן אני צריך לתקן את המעשים שלי כדי להוריד מעלה את החרון אף, את הכביכול, את הקפדה שיש למעלה בשמיים. ואז אני צריך לבדוק את עצמי, במה אני צריך להשתפר. ואם כל אחד ואחד לא יחפש לשפר את העולם, אלא קודם כל יחפש פנימה, יבונן פנימה, לראות במה הוא יכול להשתפר. יש אחד שזה צריך להיות בן אדם לחברו, בלשון הרע. אני יכול להשתפר באהבת ישראל. יש אחד שזה בן אדם למקום. תפילות במניין, לימוד התורה, במצוות, בכל אחד במצווה שהוא חלש בה. כל אחד, יש אחד שיש לו את שניהם, אבל אין לו את עבודת השם בשמחה. הוא עובד את השם כמו אוטומט. או אהבת השם. אני אומר, יש אנשים שעובדים את השם מתוך יראה. זה לא עבודה נכונה. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה פרק י' שזה עבודה לאנשים שהם אין להם דעת, אין להם חוכמה, אין להם הרבה שכל. בן אדם צריך לעבוד את השם מאהבה. גם זה משהו שאנחנו צריכים לשפר.
איך מגיעים לזה הרב? גם בכלל, מנהן השמחה שהרמב״ם מזכיר, זה לא לחיצת כפתור.
אמת, אתה צודק במאת האחוזים. זה לא לחיצת כפתור, זה תהליך. זה תהליך שבנפש של האדם, אבל אם אני הצלחתי בשידור הזה לגרום לבן אדם לפחות לשאול את השאלה שלך, אז זה כבר התחלה טובה. זאת אומרת, אני לא יוכל בשידור אחד לתת לאנשים את כל התורה, איך מגיעים לעבודת השם בשמחה, אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל אפשר אולי לגוע בכמה נקודות, או עבודת השם מאהבה. זאת אומרת, אני עכשיו הדלקתי רדיו לשמוע את התוכנית הזאת, למה? למה? למה הדלקתי את הרדיו? הדלקתי את הרדיו כי בא לי לשמוע תוכנית מעניינת, או כי אני מפחד מהשם יתברך ואני רוצה ללמוד תורה, או כי אני אוהב את השם יתברך ואני רוצה לשמח אותו בלימוד התורה שלי. זו אופציה הנכונה כמובן. אני אוהב את השם. אני מקיים את מצוות החג ואוכל מצות, לא בגלל שאני מפחד מעונש קרת, יש עונש קרת, מי שאוכל חמץ, אבל אני לא בגלל זה לא אוכל חמץ. אני לא אוכל חמץ ואני אוכל מצות, כי אני אוהב את בורא עולם ואני רוצה לשמח אותו. זה עבודה, זה לשנות הרגלים, לשנות את הכלים הפנימיים שמניעים אותנו לעשות פעולות בחיים שלנו, וברגע שאנחנו מצליחים ומשנים הרגלים, אז אנחנו מגיעים למקום הגבוה ביותר בעולם של תשובה מאהבה. תשובה מאהבה שבה עוונותיו נהפכים לזכויות. המנוע שמניע אותי לקיים את כל מה שאני עושה בזה, אני קם בבוקר ומתפלל ולומד ועושה ומצוות ומעשים טובים, המנוע הוא מנוע של אהבה, אני אוהב. וזה מה שגורם לי בסופו של דבר לבצע את מה שאני מבצע. אלו דברים שכולנו צריכים להשתפר בהם. גם החרדי, אתה יודע, הבן אדם הצדיק ביותר בעולם, תמיד יש לו את הנקודות שהוא לא כל כך שמח, הוא לא כל כך אוהב. גם בזה אנחנו צריכים להשתפר. וברגע שאנחנו נשתפר, אנחנו נשתפר בעזרת השם, כל אחד, לפי כבודו ומעלתו, לפי היכולות שלו. קצת, אני בטוח שכל המאומה הרבתי הזו, גם גיוס בחורי הישיבות, אנחנו מאשימים את כל העולם, אבל אנחנו צריכים גם להסביע על עצמנו. יכול להיות שאם היינו לומדים תורה ביתר שאת ויתר עוז, אז באמת, אז הגזרה הזו לא הייתה מתבטלת מעל בחורי הישיבות, שחס ושלום זה לא היה קורה. אני לא יודע חשבונות שמיים, אני רק יודע שאני צריך לבדוק את המעשים שלי, לא לבדוק את המעשים של הפוליטיקאים או אנשים שרוצים להרע לי. זה חשבון שלהם מול בורא עולם. אני צריך לעשות את החשבון שלי מול בורא עולם, ולבדוק מה אני צריך להשתפר. אז זו נקודה שאנחנו צריכים, וזה כואב מאוד, לשמוע עכשיו שאברכים צריכים לשלם 4,000 שקל לגני ילדים, זה, אני יודע, לחתנים שלי, שממש 4,000 שקל לגני ילדים, זה ממש דבר, גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה. אנחנו צריכים להתפלל, לבורא עולם, להתפלל, לשפר את המעשים שלנו, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשוב עד השם, ולראות במה אנחנו יכולים להשתפר, כדי שהגזרות האלו יתבטלו מעל, מעל, מעל כלל ישראל, זה גזרה לכלל ישראל, לא כל בחורי ישיבות, כי ברגע שחס ושלום בחורי ישיבות לא ילמדו תורה, אז עם ישראל הוא בחס ושלום, הוא חשוף לכל מיני דברים לא טובים שיכולים לקרות. זה דבר שאנחנו צריכים להשתפר בו, לחלר זה. אם יורשה לי עוד נקודה אחת,
כן,
אני חושב שאנחנו צריכים גם לקחת בחשבון שכל אחד יצא מהקופסה, מהבית החמים שלו והאהוב שלו, קצת להסתכל החוצה ולהחזיר בתשובה עוד יהודי, לקרב עוד יהודי לאבינו שבשמיים. אני בטוח שיש לכם את זה בלב, וזה לא בגלל שאני עוסק בזה, אני מדבר על זה, אלא אני מדבר על זה בגלל שזה חשוב, אני עוסק בזה. כלומר, כשהרמב״ם אומר אין ישראל נגלים אלא בתשובה, אתה מבין, הרב אלעד היקר, שזה אומר לך מילה פשוטה, שמה שלא נעשה בעולם, גם אם אנחנו בעזרת השם נעשה מה שלא נעשה, הגאולה תבוא רק בזכות תהליך של תשובה, תשובה. של עם ישראל. ואם אנחנו רוצים גאולה, ואנחנו רוצים גאולה, אנחנו פשוט צריכים להפשיל שרבולים, ולדאוג שיהיה חזרה בתשובה, ולדאוג שיהיו בעלי תשובה. עכשיו, להביא את הבעל תשובה לבית המדרש, זה עבודה אחת. יש אמבולנס שמביא את החולה לבית החולים, זה עבודה אחת, להביא אותו לבית המדרש. עבודה שנייה זה בבית המדרש לטפל בו, זה הרופא, הדוקטור. לא כולם יכולים ללכת ולהביא אותם לבית המדרש. עכשיו לנסוע לתל אביב, ולשכנע אנשים ברחובות, או להגיע אליהם דרך הטלפונים שלהם, להביא אותם לבית המדרש, לא כל אחד מסוגל.
כן.
אבל בבית המדרש לטפל בו, כמעט כל יהודי חרדי מסוגל. לבוא וללמוד איתו משניות, ללמוד איתו חובת הלבבות, אהבת השם, ביטחון בהשם, שמחת חיים, זוגיות טובה, משהו שנוגע לו בחיי היום-יום שלו, זה כל אחד יכול. ואם אנחנו כולנו נתאחד ונתאגד יחד, לצאת קצת מהאזורים האנוכים שלנו, קצת החוצה לקרב עוד יהודי ולהביא אותו תחת כנפי השכינה, אני חושב שזה מאוד 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 יהיה סנגוריה טובה על עם ישראל.
זה בעצם מה שכבוד הרב מלמד את כולם, אני חושב שמחייב את כולם, שעל הרב שליטה ידוע גם כדיין, פוסק, שעומד בראש רשות כולל מפואר ומוצלח, בבניין המפואר הזה שאנחנו מצאים בו, וזה הזמן גם לברך את הרב, אני פעם ראשונה רואה את העוצמות, בלי עין הרע, תורה מפוארת, בכלי מפואר, ואני שואל באמת, מתי הרב מבין בעצם שמהות שליחותו בזה העולם זה לזעוק אמונה, לעורר לאהבת השם, לצאת לעם שבשדות, לאסוף, ללטוש יהלומים ולהשיב לב בנים לאביהם שבשמיים. מתי זה העיר ברב פעם ראשונה בחייו, הנושא הזה של הזיכוי הרבים הגדול?
באמת, דבר שקרה במקרה, ממש במקרה. אני ברוך השם זכיתי לגדול באוהלה של תורה.
כן.
מגיל 7 נכון. זכיתי ללמוד בבתי אבות בבני ברק, ללמוד באוהלה של תורה, וזכיתי לגדול בתורה בכיסא רחמים, בישיבת כיסא רחמים המעתירה, והחלום שלי היה להיות דיין, מורה הוראות, לכתוב ספרים. בוא נגיד, המודל לחיקוי זה מרן רבנו עובדיה יוסף, שהיה גדול ענק שבענקים בתורה, לומר לא להגיע למדרגתו, אולי אתה יכול לחלום, אבל לפחות ללכת בדרכו. וזו הייתה המטרה שלי. נבחנתי ברוך השם ברבנות ובדיינות, וכתבתי בתשובות בהלכה, אבל הייתי מוסר שיעורים במקביל לאברכים, בכולל, אברכים של אמונה וביטחון, חובת הלבבות, שער הביטחון, ביטחון בהשם, סוגיות, בעיון, בעיון, איך, מה זה נקרא ביטחון, עם כל הפירות היוצאים ממנו, והיו מקליטים את זה, ואתה יודע, בן אדם מקליט את זה באופן אישי, ו... אז אמר, אז כמה אנשים לקחו יוזמה, עשו מזה כמה דיסקים, וחילקו את זה בין האנשים. פתאום ניגש אליהם אחד בכולל, ממש באמצע הכולל, יהודי, אומר לי, הרב, אני חזרתי בתשובה בזכותך, ובזכות אני וכל המשפחה שלי. הסתכלתי עליו, לא הבנתי בכלל מה, איך הגעת?
מה לי ולזה?
מה לי ולזה? אני הרי מעולם לא כיוונתי, מעולם לא ידעתי, לא היה לי את הכוונה לשם. אז הוא סיפר לי שהוא שמע שיעורים באמונה וביטחון. שדיברתי לאברכים, לא שכנעתי אברכים שיש בורא לעולם, אלא אברכים שכבר בעולה של תורה, בניואנסים הקטנים של ביטחון וכו', וזה נגע להם בלב. זה נגע ביהודי שהיה רחוק, שפתאום הוא שומע שיש בורא לעולם, שאוהב אותו ויכול לסמוך עליו ויכול להישען עליו, זה נגע לו בלב. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, יהודי חזר בתשובה, זה זכות אדירה, אז בוא ניקח את הדיסקים האלה ונפיץ אותם עוד צד ועוד צד ועוד צד. ופתאום מתקשרים אליי אנשים, אומרים לי, הרב, אנחנו רוצים שתעשה שיעור, אני זוכר, זה היה שיעור הרחוב, הראשון שלי ברחובות. יש לנו פה איזה קהילה שרוצים שתבוא מאוד. אוקיי? אני בדרך כלל הייתי מוסר ברחבי הארץ שיעורים בהלכה. הייתי, ברוך השם, מכל גוש דן, מכל האזור של גוש דן, הייתי מוסר בחולון, בפתח תקווה, רמת השרון, בהרצליה, בבני ברק, שיעורים בהלכה.
זה גם היה מתבטא מבחינת כמויות הקהל, עדיין הכל היה מצומצם כזה, נכון?
קטן, מאוד פשוט, 3-10 אנשים, בחולון היה לי גם שיעור. והייתי מגיע, אני נותן לך שיעור בחושן משפט, הלכות ריבית, הלכות נטילת ידיים, הלכות ברכות, הלכות שבת.
כן.
בהלכות המצויות לכל אדם ואדם. ופתאום אמרו לי, רוצים שיעור ברחובות, בשיעור, אתה יודע, לקהל הפתוח.
כן.
ואני רעדתי מפחד. הכוונה היא, לא, מה אני אדבר? אני לא ידעתי לדבר לחילונים, לא ידעתי, מה אני אדבר איתו? מה אני אדבר איתו? הלכות ריבית? מה אני אגיד לו? אני יכול לדבר איתו שיש בורא לעולם, אבל אני, כאילו, אתה רואה בן אדם חילוני שהוא בכלל אומר לך, מי אתה בכלל? בוא תספר לי את ההתחלה, מה אתה עכשיו מוכר לי עכשיו שיש ביטחון בהשם? והרגשתי בשיעור הזה כישלון מבחינתי.
וואי, וואי.
הרגשתי כישלון כי לא ידעתי את השפה. לא ידעתי איך לגשת עליהם. זה קשה, זה לא פשוט, אתה צריך, שעומד לך קהל חילוני, אתה צריך לעניין אותו, כן. שעה שלמה, לדבר על ליבו, אתה לא יכול להגיד לו וורט עם פרשת השבוע, אתה יכול להגיד לו וורט עם פרשת השבוע, אבל אתה יודע, הוא לא נמצא שם בכלל, הוא לא במקום הזה, הוא לא מבין, יש אנשים, אתה יודע, שאלות פשוטות כמו משה רבנו, באמת מי
כן,
זה משה
כן,
רבנו?
כן, כן, כן.
אז, והפידבקים שפתאום קיבלתי אחרי זה, אמרו לי, הרב, חיזקת אותנו, אמרתי, בנו של עולם, זה, העם כל כך צמא, מה שלא תמכור לו, הוא קונה היום, מסתבך שמולד.
שלחתי רב בארץ.
כן. ומשם, שקדוש ברוך הוא פתח, ולאט לאט התחלתי עוד שיעור ועוד שיעור, והתחלתי להבין את הסעיל, לדבר בשפה שלהם. להבין בדיוק את הנקודות שחסרות להם, את הנקודות שהן נמצאות, זאת אומרת שבן אדם, עכשיו בן אדם חילוני, מה מפריע לו, מה הוא רוצה לשמוע, מה הוא צריך להתחזק.
כן.
אני חושב, לדעתי הקטנה, היום, כל תלמיד חכם, ולא תלמיד חכם, בדרך להיות תלמיד חכם, יכול להחזיר בתשובה יהודים בצורה מדהימה, הוא רק צריך הכוונה קטנה, הכוונה קטנה, באיזה נקודות, באיזה נקודות לגוע, כדי לגוע בליבותיהם, והיום דרך האינטרנט ודרך המדיה, שזה דבר מטורף היום, אנחנו התחלנו אז בדיסקים ובקלטות ובדברים כאלה, היום אין כבר...
צימאון אדיר.
צימאון הוא אדיר, כן. היום הפלטפורמות, אני לא יודע איך קוראים לזה בדיוק, האפליקציות האלה, כן, כל הדברים כן. האלה, הם כוח אדיר, 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 אתה יכול להגיע למאות אלפים, אני הייתי עכשיו בארצות הברית, אנשים מכל העולם, אנשים שלא יודעים עברית, בדרך תרגומים גויים, גויים, גויים גמורים, שגוי גמור, שאין לו שום קשר ליהדות, אומר לך, רבי, אני שומע את השיעורים שלך בתרגום, בתרגום לספרדית או בתרגום לאנגלית.
לא יאומן.
ערבים פה בארץ, רוצים להתגייר.
ערבים, נכון, ראיתי סרטונים, כן.
שרוצים להתגייר, כן. כי הם שומעים שיעורים בדברי תורה. אני אומר, רבותיי יקרים, יש לנו את הסחורה הכי חמה בשוק, איך אנחנו לא מצליחים למכור אותה לכולם? התורה היא יפהפייה, התורה היא מתוקה, התורה היא מעדנת, התורה היא, היא שם חיים. אנחנו רק סך הכל, כל מה שאנחנו צריכים זה להראות את יופייה, את יופייה בין העמים, לבוא לאן שאנחנו צריכים להראות, ופשוט להראות היופי של התורה הקדושה לכל העמים.
בהחלט, אנחנו להפסקה ממש ממש קצרצרה ברשות מורנו הרב, מאזינים, תישארו איתנו, הפסקה קצרה לפרסומת, ואנחנו חוזרים מיד. חזרנו מהפרסומות, שוב, מועדים לשמחה לכולם, מסמך מרתק מתוך הקודש פנימה, במעונו של מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, גדול מזכה הרבים בדורנו, הגאון הרב יגאל כהן שליטה, כאן שידור חי, באמת, תוסס כאן בכל חי, ואני רוצה עדיין, להתייחס לדברים שהרב דיבר פה קודם לך, ממש לפני רגעים ספורים, על כל ההתחלה ועל הדרך והחיבור עם הקהל. הרי הרב ידוע בקהל, ויש גם שיגידו שזה סוד הקסם של הרב, כאחד שמדבר לעם בשפת העם, מה שנקרא להיות דוגרי, לחשוף, לשתף, לדבר לציבור בגובה העיניים, לשתף אותם גם בקשיים האישיים והחוויות האישיות שלכם. הרב, זה לא קל. איך מגיעים לזה? מאיפה האומץ, הכוחות? הרי רב תמיד רוצה להצטייר לכאורה, זה כמו סוג של רופא, של איזה יועץ רוחני, שעל פניו לכאורה אצל רב הכל אמור ללכת חלק, או לפחות שיראה כך. מה פתאום הרב מקבל אומץ פתאום? אני חושב שהרב הוא הראשון, ואולי היחיד מהרבנים שאני לפחות מכיר כיום, שמפתח שיטה ייחודית ויוצא דופן, כן, גם אני כמוך, אתה שמקשיב, את שמקשיבה, גם אני בן אדם, גם לי יש רגשות, גם אני חווה חוויות והתמודדויות לצד המותג הענק הזה, שנקרא הרב יגאל כהן שליטה. איך, 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 איך עושים את זה, הרב? הרב חושף הרבה פעמים התמודדויות אישיות, קשות.
כן, נכון. אני חושף התמודדויות קשות, אני חושף דילמות, אני חושף פגמים שיש בי.
דברים שהיו בעבר.
קשיים שהיו בעבר, קשיים שאני חווה היום, בלבולים שאני עובר, ניסיונות ברגשות, בדיכאונות, בחרדות.
למה אני אומר לנכון באמת לעשות את זה, לשתף את הכאן? אני חושב שזה סוד הקסם ש...
אני אגיד לך את האמת, אני חושב ש... בין הטובה האישית שלי, בתור רב שאני עכשיו נותן שיעור, יש לי שתי אפשרויות. יש לי אפשרות לבוא לשכנע את כולם כמה אני גדול, או לשכנע אותם כמה הם גדולים. זה, 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 זה מבחן שיש לכל רב שמוסר שיעור. אתה יכול לתת שיעור שרוב הציבור לא יבין מה אתה מדבר, אבל כולם יגידו, וואו, הוא גאון. או לדבר איתם בשפה שלהם, ולהגיד, בסופו של דבר, אני גאון שהרב נתן לי להבין את היכולות האדירות שיש בי. אני חושב שכבוד זה לא משהו שאנחנו יכולים להשיג. חן וכבוד ייתן השם. הקדוש ברוך הוא נותן כבוד לבן אדם. אני צריך לעשות רצון השם יתברך. בדור שלנו, אנשים צריכים מישהו שיבוא ויגיד להם, אני אגיד לך, הייתה לי תקופה מאוד קשה בחיים, של דיכאון, זה בעצם מה שאני מספר בשיעורים שלי, וחלק מהסיבה הייתה סיפורי צדיקים.
מה הכוונה?
והיא שמה מוזר. הייתי קורא הרבה סיפורי צדיקים, וסיפורי צדיקים היו גורמים לחלישות הדעת. כן? זאת אומרת, בן אדם רגיל קורא סיפורי צדיקים, הוא מתחזק, הייתי מאוד מתחזק, אבל אומר, תשמע, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי?
יש לי סיכוי, אין לי סיכוי.
אין לי סיכוי להגיע לזה, לחזוניש, לחפץ חיים, לרב עובדיה, לגדולים, לבן איש חי, שהיה אוכל אבטיח והיה בולע אותו בלי לטעום את הטעם שלו בפה, אתה יודע, כל מיני סיפורי צדיקים.
כן.
ואתה אומר, אני אוכל אבטיח, אני בולע אותו, אני טועם אותו מכל הכיוונים, איך, מתי אני אגיע לדברים כאלה? זה היה גורם לך לישות הדעת, כאילו, שמע, היו לי רגעים שלא היה לי חשק ללמוד. ואני אומר, מה, אצל החפץ חיים היה כאלה רגעים? אצל הרב עובדיה היו רגעים כאלה? אז אני כנראה לא מיועד לשם, זה לא התפקיד שלי. זאת אומרת, במקום לראות את הטוב שבסיפורי הצדיקים, בחרתי לראות דווקא את איפה אני לא מסוגל להגיע לשם. והגעתי למסקנה שצריך לתקן את זה, ולהגיד גם לאנשים הפשוטים, גם לאברכים, זה בסדר שיום אחד לא בא לך ללמוד. אל תתרגש מזה. גם גדולי הדור היה להם את זה. לא יספרו לך את זה, אני אספר לך את זה. אני אספר לך את זה. סיפור הכי אמיתי ששמעתי על אחד מגדולי הדור, אני רוצה להגיד את השם שלו, כדי אחד שלום לא להגיע ל... אולי שישמע איזה זלזול, שהיו לו ימים שלא היה לו חשק ללמוד. הוא היה גדול הדור, כן. זה הסיפור הכי אמיתי שאני מכיר על גדולי הדור, שמספרים גם את החולשות שלהם, את הרגעים שלא היה לו חשק, את הרגעים שהיה לו קשה, את הרגעים שהיה לו בזוגיות, את החוסר סבלנות הזה שאתה פתאום אומר, לא, זוגיות מושלמת, כולם אין על זוגיות מושלמת, כולם היו צדיקים, ופתאום אתה מגיע הביתה, ואתה אומר, איפה הזוגיות שלי ואיפה גדולי הדור? אבל ברגע שאתה שומע שגם רב, גם תלמיד חכם, גם לא משנה מי, עבר דילמות בחיים שלו, אז אתה אומר, אוקיי, אתה רואה, זה אני נורמלי, אני בסדר, אני במקום בריא. היום, כדי להושיט עזרה לבן אדם, ואני רואה את זה בפועל, כדי להושיט עזרה לבן אדם שנמצא בדיכאון, זה להגיד לו, בוא אחריי, אני יודע מה אתה עובר, אני יודע את הכאב שלך. כי כשבן אדם בא לרב, הוא מתמודד נפש, ככה אני קורא לזה, מתמודדי נפש, שעובר את הבלבולים, את הספקות, והנפש היום זה דבר מאוד עדין.
כן.
מאוד עדין. החרדות הקטנות שנכנסות, הדאגות האלה, הדיכאונות, החוסר טעם בחיים, החוסר חשק לעשות דברים. כשהוא בא לרב, שבחיים שלו לא חווה התמודדות נפש, אז הרב יכול להגיד לו, עצות מהתורה זה נכון, אבל הוא לא באמת מבין מה הקושי שהוא חווה.
חי את זה, כן.
הוא לא חי את זה. ולכן גם התלמיד הרבה פעמים לא כל קל לו לקבל מהרב, כי הוא בעצם אומר, הרב לא יודע בכלל מה אני חווה, הרב לא יודע מה אני עובר. אבל אם אתה בא לתלמיד, מסתכל לו בעיניים, אומר לו, אני יודע בדיוק מה אתה עובר, אבל בוא, יש לזה פתרון, באמונה, בביטחון, בשמחת חיים, בשיעורי תורה, ככל שהאמונה שלך תגבר בידיעה שיש בורא לעולם שאוהב אותך, ככה הדאגות יעלמו לך יותר, אז הוא סומך ידו עליך ולוקח את העצות שלך במאת האחוזים. אני לא חושב גם שזה פחיתות כבוד להגיד על עצמך שאתה מתמודד עם, עם, מדי פעם עם דיכאונות. זה, אני לא רוצה להגיד דברים, כי זה נשמע כאילו בציבור כזיזול, אבל היו מגדולי האומה. מגדולי האומה, שחוו רגעים של קושי ורגעים של משבר, שעד רבה, מזה הם צמחו להיות גדולי האומה, דווקא מתוך השבר והמחאוב והכאב כן. והניסיונות שהם חוו בחיים שלהם, הם הגיעו למצבים הטובים ביותר שלהם, שהם נהיו מעורי וגדולי ומעורי אדום.
אילנו גדול מדוד המלך, כן?
אני לא רציתי להגיד את זה, אבל אם כבר אמרת, אז כן.
בוודאי, מה?
יש משמעות ברבנו הארי, יש משמעות ברבנו הארי, אני כרגע לא זוכר בדיוק את המקום, אני קראתי את זה בפנים, שדוד המלך סבל, טבעתי באבן מצולה, באבן מצולה, שהוא נולד עם כל... הנשמה שלו הייתה שקועה, בעומק המצולות של, 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 של הקליפות, והקליפות האלה היו דיכאון.
וואי.
כן.
וואי.
והוא טבעתי באבן מסולה, שבעצם הוא היה צריך לנצח את, ה, את, ה, את ההסתכלות השלילית, והוא ניצח, הוא ניצח בגדול. מה אהבתי תורתך, כל היום משיחתי, ו, 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 והתורה נפחה לו כסם חיים, ו, ו, ושמחת חיים, והשתבח והתעלה שמולד, הוא נהפך להיות מטאור, שמאיר את כל העולם כולו בתורה שלו, בקדושה שלו, והוא בא מלמטה. הוא בא מלמטה מ... ממקום שחשוב שהוא ממזר, ממקום שהוא היה מוזר הייתי לאחי, ודחוי בחברה, ודחוי מכל מקום, ורצופים אחריו, ורוצים להרוג אותו, ומקללים אותו, וגם ניסיונות שהוא עבר וכו', ומכולם יצא בסוף דוד המלך, המצביע הגדול של עם ישראל.
ליומן. ליומן. מכל הדברים בעצם אני מנסה לחבר בין הדברים שהרב אומר, הרב שופע ב... באמונה, בעבודת השם, בשמחה. אני שואל את הרב, בגדול, זאת אומרת, יכול גם יהודי פשוט להגיע להישגים, על ידי שהוא מכניס לעצמו את כוח הביטחון והאמונה בהשם יתברך, ולפעמים אפילו, לפי מה שאני מצליח להבין מהדברים, לפעמים הגדולה ועבודת השם של יהודי פשוט יכולה לעלות על, סליחה שאני אומר, אבל על אברך שיושב ולומד מתוך עצבות, ומתוך... זאת אומרת, עם כל הכבוד לזה שאתה יושב ולומד...
צמצום המוחין, כן.
צמצום המוחין, ואתה לא מדבר עם השם, ואתה לא, אתה לומד כי צריך ללמוד, אתה מתפלל כי צריך להתפלל, אבל חסרה השמחה, החיות, הנשמה,
אהבה. אהבה והשמחה, כן. זה שני הדברים, שתי הנקודות שחסרות, וזה החלט. אני יכול להעיד על עצמי, עוד פעם אני מספר סיפורים אישיים, אבל אני ככה רואה את העולם, אני עבדתי את השם בפחד ומעבירה, ועבדתי את השם בכל כוחי, הייתי לומד 12 שעות ביום. תורה ויראה וכמעט ולא מדבר, כמעט ולא אוכל, כמעט ולא ישן, ממש, מיעוט שיחה, מיעוט שינה, מיעוט אכילה. ונפלתי למשכב לשנתיים, כאילו הקדוש ברוך הוא, ושאלתי את בורא עולם, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? יש משהו שלא עשיתי? יש איזה סגולה, יש איזה תפילה, יש איזה לימוד תורה, איזה משהו בלימוד התורה שלא למדתי כהוגן? בסוף הבנתי, כן, אתה עובד אותי, אתה עובד אותי מיראה, אתה עובד אותי קטע חייו, קטע מפחד ממני, אין לך טיפת אהבה אליי. טיפת אהבה. כי לימדו אותי רק גיהנום, פחד, יראה, אם אתה יושן יותר מדי, אז ידענו אותך גם ישנת יותר מדי, אם אכלת יותר מדי, אם דיברת יותר מדי, ולצערי הרב, לצערי הרב, הקדוש ברוך הוא כביכול סגר עליי, סגר עליי את החיים, לא היה לי ילדים, אני זוכר, זו תקופה שהייתי בלי ילדים, בלי פרנסה, בלי בריאות, בלי זוגיות טובה. כאילו הקדוש ברוך הוא סגר עליי את כל הדלתות. ואתה אומר, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? אני עובד אותך, בכל כוחי. תורתך בתוך מאי.
כן.
החיים שלי זה היה תורה. כן, אבל זה לא התורה הרצויה בפני השם יתברך. זה לא התורה הרצויה. התורה הרצויה בפני השם יתברך.
איך אתה מצליח להבין שזה באמת המהות של הקושי?
המהות של הקושי זה כשהתחלתי להרגיש לא טוב. הייתי בלחץ נפשי, לא ידעתי את זה.
ופתאום הרב קם ועשה מהפך,
זה לקח לי קצת זמן, לקח לי קצת זמן, הבנתי שאני לא שמח, קודם כל. אני לא שמח, ממש לא שמח, לא כיף לי. אני קם בבוקר, אני רץ להתפלל. אני אוכל בדרך מהתפילה לכולל את הארוחת בוקר שלי, זה חתיכת עוגה. מגיע לכולל, מכין לי קפה גדול כזה, כוס גדולה של קפה, כדי שלא יצטרך לקום. ושותה את הקפה ולומד 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 ולומד, רץ לארוחת צהריים בהפסקת צהריים, נח בדיוק 30 דקות, כדי שיהיה לי כוח ללמוד תורה אחרי צהריים, וחוזר מיד לכולל, ולומד ולומד ולומד, לא מדבר עם אשתי כמעט, לא מדבר עם אף אחד, רק תורה, 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 אבל לא מתוך שמחה.
היבוא השואל וישאל, אז איך פיקודי השם משרים משמחי לב? זה לא אמור לבוא אוטומט כשאדם לומד?
לא, ממש לא. ממש לא. אתה שואל שאלה מצוינת, וזו טעות שהרבה אנשים טועים. התורה יכולה להפך להיות סם חיים, יכולה להפוך להיות חס ושלום סם המוות. בהחלט, יש אנשים שלומדים תורה והמידות שלהם לצערי הרב לא טובות. זה מעצים מידות קיימות. כלומר, כך אומר החכם בן ציון אבא שאול, בספר שלו אור לציון, הדסה, זיכרון הדסה במוסר, הוא אומר שזה כמו מים, מים אם תשקה קוצים, הקוצים יגדלו טוב יותר. אם תשקה פרחים, הפרחים יגדלו טוב יותר. מים מעצימים את מה שיש קטע. תורה מעצימה את הפנימיות של האדם. אם אדם לא שמח, אז התורה תעצים את זה ליותר עצבות. אם התורה, אם אתה כן מחפש להיות שמח, אז התורה בעצם תגרום לך להיות, היא תעצים את השמחת חיים שיש לך. פקודי אדוני ישרים משמחי לב, נכון, כשאתה מחפש שמחה בתורה הקדושה, אוי התורה מתוקה. היום התורה יפה בעיניי, יפה יפייה, הדבר היפה ביותר בעולם. אין לי רגע תענוג בחיים יותר גדול מאשר לשבת ולדבר בדברי תורה איתך ביחד. זה התענוג הכי גדול, ואני ראיתי מקומות, והייתי במקומות, וכביכול ראיתי עולם הזה. ראיתי עולם הזה, אני רק עכשיו חזרתי ממיאמי, מבר מצווה של, 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 של חבר טוב שלי שם, שפינק אותי ולקח אותי, והכל, אני אומר לכם, לא מתקרב.
שער מגיע לכיסא, לסטנדר מול האברכים.
פה אני חי. פקודי השם שרים משמחי לב, מה אהבתי תורתך, הכל היה משיחתי, התורה, יופייה של תורה, הדרה של תורה, האמונה בבורא עולם, משתבח שמול העד, הקרבת, ואני קרבת השם אלוקים לי טוב, זה מעדן, וזה מרתק, וזה יפה, וזה מתוק, וזה משמח, וזה, אין, כל מילה יפה בלקסיקון, אז אני, אם נסכם את מה שרציתי לומר לכם, זה שבאמת, באמת, באמת, הקדוש ברוך הוא הראה לי דרך איסורים, דרך קושי.
כן.
אתה מתכוון טוב, אתה לא עושה טוב. אתה עובד אותי לא נכון. אתה עובד אותי פשוט לא נכון. אתה עובד אותי כי אתה מפחד מגיהנום. אתה עובד אותי כי אתה מפחד לתת דין וחשבון לפני השם יתברך, שאני לא יעניש אותך.
או כי פשוט התרגלת לעבוד אותי בצורה כזאת טכנית.
אצלי זה
לא, היה... לא על הרב חלילה, מדבר
כן,
עלינו כבן אדם.
כן, הרבה אנשים. יש שלוש אפשרויות למה בן אדם בא להתפלל. אחד, כי הוא רגיל, שתיים, כי הוא מפחד, שלוש, כי הוא אוהב. זה בדרך כלל שלוש אפשרויות. אחד, כי הוא רגיל, רגיל להתפלל. מאז שהוא ילד, הוא רגיל להתפלל. הוא קם בבוקר, מה עושים? פלל. התפילה, כאילו, זה לא נכנס לו בלי, זה לא מסתדר לו בלי. והשני זה, כי הוא מפחד. מה, אני לא אתפלל, מה יהיה?
מה יגידו,
מה יגידו. והשלישי, כי אני אוהב. אני אוהב את השם, אני בא להתפלל.
חזק. חזק. יישר כוח. הרב, אנחנו חייבים עוד הפסקה קצרצרה, ואנחנו חוזרים מיד פרסמות, ושבנו לכם, מאזינים יקרים. חזרנו מהפרסמות, מאזינים יקרים, ממעון קודשו כאן של הגאון, הרב יגאל כהן שליטה, עם הזכות הגדולה, שידור באמת מיוחד, מסמך חג, חגיגי, מרתק. רציתי לשאול את כבוד הרב, לא מזמן, זכינו, קודם כל זה זמן גם לברך, ולאחל ברכת הצלחה, אבל זכינו שהרב נבחר גם לכהן פאר חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, קודם כל, אז באמת ברכות.
תודה רבה.
ושנית הרב, למה באמת הדבר הזה נצרח? ישאל את עצמו השואל הפשוט, במה התפקיד הזה דומיננטי בעיקר? מה יכול הרב לעשות, להשפיע כיום, שלפני התפקיד הזה לא ניתן היה?
שאלה מצוינת.
כן.
אני אוהב את השאלות האלה, כי זה גורם לי לבדוק את עצמי יותר טוב. מה אני צריך את זה? אז התשובה היא מאוד פשוטה. אני באמת, באמת, באמת חושב, שהשם הוריד אותי לעולם במטרה לזכות את ישראל, לזכות את עצמי קודם כל, להיות בן אדם טוב יותר ולעבוד על עצמי, אבל גם להעיר את, 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 את האחרים. וזה דרך אגב, הרב אלעד היקר, זה לא רק יגאל כהן, גם אתה, וכל אחד מהמאזינים והמאזינות, באת לפה להעיר את העולם. ומי יצא לי לדבר איתכם על העניין הזה בשידור הזה, אני לא יודע כמה נספיק, אבל שאתם מסוגלים, אתם יכולים. יש אנשים שפשוט לא מאמינים בעצמם.
כל אחד במקום שלו.
כל אחד במקום שלו להאיר את כל העולם כולו. הצמצום המוחין הזה של אני קטן, אני לא מסוגל, אני בקושי יודע לדבר, זה משהו שהוא לצערי הרב, חייבים לבאר אותו מהעולם. חייב אדם לומר מתי הגיעו מעשי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. כן, לא יגאל כהן ולא הרב אלעד.
כל
כהן,
אדם.
אלא כל אדם. צריך להגיע מתי הגיעו מעשי למעשי אבותיי ולהעיר את העולם. ואני חושב, וכך חשבתי לעצמי ובהצעת רבותיי, שכשיש לי אפשרות להיכנס למקום שבו יש השפעה לדוגמה, ניתן דוגמה. אני נמצא בוועדת שחיטת חול. זו ועדה שאחראית על שחיטת חוץ לארץ. כל הבשר שמגיע לארץ, בשר כשר שמגיע לארץ, זה 150 אלף טון בשר.
וואו.
150 אלף טון בשר שנכנס וואו. בשנה לארץ, לגבולות ארץ הקודש, זה המון. ועדת, אני גם נמצא בוועדת יבוא. כל המוצרים המיובאים, 80, 60% מהמוצרים שאנחנו אוכלים הם מיובאים מחול. הכשרות שלהם עוברת איך יותר אותם ועדות. ואם השם זיכה אותי, ולמדתי את החומרים האלה, למדתי, אני חייתי את הנושא של כשרות שנים רבות, חייתי את הנושא של שחיטה, חייתי את הנושא של איסור ויתר, ונכון שאתם לא שומעים אותי מדבר על זה הרבה,
כן,
כי אין לי פינה ברדיו להביע את הדעות, את הדעות שלי בזה, אבל, אבל אני חי את זה, ואני רוצה, אני רוצה להשפיע טוב על ישראל. וכשהתייעצתי עם רבותיי בעניין הזה, מה, האם ללכת על זה או לא? אז אמרו לי, בוודאי. זה גם מאוד חשוב לחבר בין העם שבשדות לרבנות. אתה יודע, העם שבשדות לא מכירים את הרבנות. חושבים שיושבים שם רבנים, אתה יודע, מבוגרים, שלא מכירים ולא מבינים בצורך שלהם.
הנה, אני מגדיר את עצמי עכשיו, שאני יושב מול הרב בגדר העם שבשדות, ואני לא ידעתי מה תפקידו של, באמת, של חבר מועצת.
של חבר מועצת,
כן, לא ידעתי. הנה, אני שומע את זה עכשיו עם המאזינים בשידור חי לראשונה.
תפקידים רבים וגדולים, וחברי מועצת חכמי התורה, אני גם בעצמי לא ידעתי, היום אני יודע, הם מוסרים נפש יום ולילה.
וואו.
חברי מועצת הרבנות הראשית, סליחה, כולל הרבנים הראשיים, כמובן, בראשם הרבנים הראשיים, מוסרים נפש יום ולילה, שאתה אפילו לא מודע, אתה לא מבין, על מפעל באורוגוואי, כמה הם נלחמים, שהמפעל הזה יהיו בו שוחטים ראויים, לפי כללים, לפי כללים נכונים, ולפי שהבשר שאתה תאכל פה, ורבבות, רבבות, רבבות, אלפי ישראל, שנמצאים פה בעמך בית ישראל, ידאגו לאכול את האוכל הכשר, שהגירויות, שהבנדין שמגייר באנגליה, לבדוק שהוא מגייר כדת וכדין, שהגיורת שמגיעה משם תהיה יהודיה כדת וכדין, והמקוואות בגבולות ארץ ישראל יהיו קשרים למאדרין בצורה טובה, והכשרויות של כל המחלקת יבוא, שתבין, 60% מה שאנחנו מכניסים לפה זה, כן. זה מייבוא, כן? זאת אומרת, 40% מיוצר בארץ, 60% מיוצר בחוץ לארץ, 60% מהאוכל שנאכל פה בפיות המחה בית ישראל, יעבור תהליך של בדיקה הוגנת ונכונה של כשרויות, וזה רבנים, לבחור רבנים לראשי ערים, וזה עבודה
בלתי נגמרת. לפי חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל, בעצם נמדד רמת הכשרות של הרבנות הראשית לישראל, עכשיו שהרב נמצא בפנים, והרב נמצא בתוך המערכת, אפשר לומר באמת למאזינים שיש...
אני די חדש, אני לא רוצה להגיד, אני כרגע לומד את זה, כי אנחנו נכנסנו לתפקיד רק לפני החג, ואנחנו עוד ישבנו ממש בוועדות, בעשייה המעשית, אחרי אני לא יכול עדיין להגיד זה, אני יכול להגיד שאנחנו רוצים, ואנחנו נשתדל, וכל חברי המועצת, כולם יראי שמיים וחושבי שמו, הדברים שאנחנו מקבלים בתור מובן מאליו, שיש לנו עירוב בשבת, ואנחנו מטלטלים, סומכים על העירוב, אנחנו לא דואגים לזה, כי יש מישהו אחר שדואג לזה, והמקוואות שנשים וגברים טובלים, אנחנו לא דואגים לזה, כי יש מישהו אחר שדואג כן. לזה. גם הבשר שאתה אוכל, אנחנו לא מודעים הרבה פעמים, אבל יש הרבה אנשים שלא ישנים לילה ויום, כדי שהבשר הזה יהיה כשר כן. למאדרין, ובצורה טובה, ובצורה העוף, והבשר, וכל פיפס שאנחנו מכניסים לפה, גם הגירויות וגם הגיטין, בתי הדין, שהרב הראשי אחראי על הדברים האלה, זה דברים שהציבור, הקהל הרחב, אומר, או, הרבנים מקבלים מזכורת, כן. אז שתדעו שאפילו היו כאלה שהתקשרו לאשתי, ושאלו כמה הרב עומד לקבל מזכורת בתור חבר מועצת הרבנות הראשית. אני אמרתי לאשתי שאני מקווה שלא יחייבו אותי על הבורקסים. אין שום מזכורת. ועל הבורקסים, ברוך השם, לא מחייבים אותנו. אפילו דלק, אני לא יודע אם משלמים, שאנחנו עושים לירושלים. זה עבודה שכולה לשם שמיים, וכל חברי המועצת, ברוך השם, עושים את זה בצורה מעומק ליבם, במסירות נפש, להגדיל תורה ולהדירה.
זה מוכיח שדבריו של הרב כל כך משמעותיים ונכונים, מבחינת נאה דורש ונאה מקיים, כי הכי קל לכאורה לאדם עסוק, כמו הרב, הרצאות, ופה, ומעבר לים, ובלי סוף, זיכוי רבים, הכי קל היה, חבר'ה, תעזבו אותי, מה נפלתם עליי? גם עכשיו חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, והרב אומר, לא. אם, כמו שרם אמר קודם, אם אני נשלחתי לעולם להעיר, גם בפן ההלכתי, הנקודתי הזה, אני פה.
בוודאי, אם אנחנו, אני חושב, שכך דיברתי גם עם כמה רבנים מהחברי מועצת, והם הסכימו, והם אמרו כולם פה אחד, שלפני שאני רוצה לבוא ולקרב יהודי לאבינו שבשמיים, אני צריך לדאוג שהאוכל שיכנס לפה שלו יהיה אוכל כשר וטהור.
חזק.
וכשהאוכל שיכנס אליו לפה יהיה כשר וטהור, הדברים שאני אומר לו אחרי זה ייכנסו ללב טהור.
וואו. חזק, יפה, יישר כוח. אז הנה, הנה הם הדברים, ובכל זאת אני שואל את הרב, לפעמים ככה, אין לרב גם בעידן הזה, גם בזמן הזה, רגעים של, איך אני אקרא לזה, עייפות, לא, לא יודע, אני מסתכל על הדבר העוצמתי הזה שתקרא הרב יגאל כהן, גם המוסדות וגם הכולל, ויוצאים מהעיר בני ברק, קוראים את מפעלי החסד ומסעיות של מזון וחלוקות, הרב יגאל כהן, בן פורט יוסף, בן פורט עליין, לאורך ימים ושנות חיים, מאיפה הכוחות הרב?
האמת היא, אני אומר את זה לכולם, אני בן אדם הכי פשוט שבעולם, אני ישן כמו כולם, אוכל כמו כולם ועובד כמו כולם, וזה רק סייעתא דשמיא. זה רק סייעתא דשמיא. באמת סייעתא דשמיא, אם זה השיעור, אתמול חזרתי, זאת אומרת, לפני שבועיים חזרתי מטיסה, ופרסמו שאין שיעור, היה לי יום שלישי, יש לי שיעור קבוע, פרסמו שאין לי שיעור, כי הרב חזר היום מטיסה. נחתי קצת בצהריים, והיה לי שיעור רגיל בלילה. אני אומר, למה לא? מה
כאילו... שייך זה לזה?
מה שייך זה לזה? נכון שהייתי מאוד עייף, וזה טיסה של 13 שעות, אבל עדיין, בן אדם שיש לו סייעתא דשמיא, אני חושב
ש... להבדיל אלף אלפי הבדלות, הרב ראש הממשלה חוזר מטיסה, נלקח לחקירה על הבוקר.
כן.
להבדיל אלף אלפי הבדלות.
הזמן זה סייעתא דשמיא.
כן.
זמן זה סייעתא דשמיא, אני אגיד לך את האמת. כשנבחנתי לדיינות, היה לי דילמה מאוד גדולה, הייתי מוסר שיעורים, כמו שסיפרתי לך ברחבי הארץ, והיה לי דילמה אם להפסיק את זה למשך שנה כדי להיבחן בדיינות, לגמור את החומר כמו שצריך, או להמשיך בשיעורים. והתייעצתי עם רבותיי, וכולם פה אחד אמרו לי, תמשיך בשיעורים כרגיל. כי לימוד תורה זה סייעתא דשמיא, ואתה צריך סייעתא דשמיא. כלומר, אם אני עכשיו יוריד מהזמן של השיעור תורה בלילה שאני מוסר, וילמד לעצמי, לכאורה אני אחכים יותר. אני אהיה מלא יותר בתורה.
כן.
אבל במציאות, זה ההפך. תלמד אחרים, אתה תהיה מלא יותר בתורה. כי הסייעתא דשמיא תהיה לך בשעה שאתה לומד, תלמד כפול 4 ו-5 מאשר בן אדם רגיל לומד. וכשאני לא מוסר שיעור, אז זה חומר שכבר למדתי. למדתי אותו כבר. אני מלמד אותו לאחרים. וברמה הרבה יותר נמוכה ממה שאני יכול ללמוד עם חברותה שלי. ואני עכשיו הולך למסור שיעור, אני בעצם לוקח שעה מהחיים שלי, נותן אותה מתנה לאחרים. כך שעה מהחיים שלי, עכשיו נגיד הלכות פסח, הלכות ליל הסדר, אני למדתי אותם כבר שנים, אני יודע אותם, אני מוסר עכשיו שיעור בהלכות ליל הסדר, אני מוסר אותו למישהו שלא יודע, אז אני נותן לו את ההלכות שאני כן יודע, לזמן שאני, למי שלא יודע, בעצם נתתי לו שעה מהחיים. נתתי לו שעה מהחיים לציבור, בשעה שלי, בלימוד התורה שלי, הקדוש ברוך הוא ייתן לי סייעתא דשמיא, שהשיעור הזה יהיה, בעזרת השם, שהלימוד הזה יהיה פורה ורווה יותר פי 4 משיעור של אדם רגיל שיושב ולומד, כי מסרתי את השעה שלי למישהו אחר. זה סייעתא דשמיא. גם סדר היום, בסדר היום, אני אברך כולל. אני בשעות היום שלי.
יושב ולומד עם אברכים.
יושב ולומד. כן. גם עכשיו אנחנו, שאנחנו יושבים בשעות האלה, שאנחנו יושבים ומדברים, אני משתדל ללמוד. לומד ולומד ולומד תורה ביחד עם האברכים, ובלילה יוצא לזכות את הרבים. בשם נותן סייעתא דשמיא. וכל אחד יכול לעשות את זה. כל אחד יכול לעשות את זה. שאלה כמה אנחנו רוצים וכמה אנחנו מאמינים.
איפה הרב שמח יותר? איפה הרב מרגיש, מרגיש טוב יותר? האם במסירת שיעור תורה, למשל, מול האברכים, בשקלא וטריא, בסוגיות הלכתיות, או שהרב יושב מול קהל של אנשים ככה מתחזקים?
כבר דוד המלך אמר, זה מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. אין למעלה מפלפול, בהבנה, בסוגיה, להבין טור בית יוסף, תשובה ביביע עומר, בעיון נמרץ, במשנה ברורה, בכף החיים, בהלכות יוסף, בהלכה ברורה. זה בשבילי, עוד פעם, יש אנשים שאולי יגידו אחרת, זה שם החיים שלי. שם החיים שלי, אני אוהב גם לתת הרצאות, כיף לי, הזיכוי הרבים, אבל מה שנוגע לי בנשמה, במקומות הפנימיים ביותר, זה התורה הקדושה, בוודאי. התורה זה לא, זה ככה השם ברא את העולם. השם ברא את העולם שסוד העונג האמיתי נמצא בתוך התורה הקדושה, בעומק התורה הקדושה. לא בתוך התורה הקדושה, אלא בעומק התורה הקדושה. כלומר, ככל שאתה מעמיק יותר בתורה, ככל שאתה מבין את עומקה של תורה, יותר ויותר, כמובן אנחנו לעולם לא נבין את העומק האמיתי שלה, אבל ככל שאתה מתעמק יותר בתורה הקדושה, אתה פתאום מגלה רבדים בנשמה שלך שלא הכרת בכלל.
כן.
זה כמו להבדיל שאדם משחק ועושה התעמלות, כן, עושה, הלך למאמן כושר שאימן אותו, פתאום אתה מגלה שרירים שלא היו לך אף פעם. אתה מגלה איזה שריר תפוס שלא יודעת שיש שם שריר בכלל.
נכון.
אז אותו דבר להבדיל בלימוד התורה. בלימוד התורה, כשאתה מתחיל להתעמק בעומקה של תורה, אתה מגלה רבדים בנפש שלך, שמתענגים על התורה הקדושה במקומות שמעולם לא זכית להביא.
יפה, יישר כוח גדול לכבוד הרב שליט. אנחנו ממש מאזינים יקרים ברשותכם להפסקה קצרה, יוצאים לפרסומות קצרות, חדשות, ונשוב בעזרת השם מיד לשעה נוספת ומרתקת לא פחות כאן, מתוך מעון קודשו של הגאון הרב יגאל כהן שליטה, פרסומות, חדשות וחוזרים לשעה נוספת.